בין האמירות של להשתבח והתפאר והתרומם והתנשא, ששם אין תארים. אנחנו אומרים, יש, כמו שהוא מגדיר כאן, אותם לא נזכר בהם רק שיש לשבח את השם יתברך, יש לברך אותו, יתברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא. אתה לא מתאר אותו, אתה אומר צריך לברך אותו, צריך לשבח אותו, צריך לפאר אותו, צריך לרומם אותו, אבל אתה לא מתאר אותו. לעומת זאת, כשאתה אומר האל הגדול, הגיבור והנורא, הגדול, הגיבור והנורא, זה תארים, תארים של האל. זה מה שהוא רוצה להגיד. אמנם הפרש שיש בין אותם שזכר ראו דנחית קמי דרבי חנינה, אותו שליח ציבור שירד לפני רבי חנינה, ובין אלו שמונה שבחים שביהללוך ויתברך. למה? כי אותם לא נזכר בהם רק שיש לשבח את השם יתברך, וכן השתבח וכן כולם. אין נזכר בהם, הכוונה זה לא תארים, אלא יש פה אמירה שאומרת שיש לשבח את השם יתברך, יש לברך אותו, יש לשבח אותו, יש לפאר אותו, כן?
פרק י"ב. וכך שיהיה
לומר בזה, סיימת לכולי שבח את דמרך, כיוון שלא הזכיר שבח פרטי כלל. אבל זה שאמר שבח פרטי, האיזוז והגיבור, שייך בזה, אומר לו רבי חנינה, אתה כמו שאמרתי, אלה הם תארים, אתה מתאר בהם, באמצעות התארים אתה מתאר את ריבונו של עולם. אלא מה? התארים האלה יש בהם שבח, זה תארים שמשבחים את ריבונו של עולם. אז הוא אומר לו, מה אתה חושב, שכשאתה הוספת את מה שאתה הוספת, אתה סיימת לשבח את המערך? כן? ואולי יאמר האדם, אם כן משה עצמו, למה הזכיר אותם? והרי אמרו, כלפי משה עצמו גם כן, הרי אמרו, סיימת לשבח את המערך, אין זה קשיא. כי דברי, אז הוא אומר, ואולי מתיילה אדם טענה, אם כן משה עצמו, למה הזכיר את אותם השבחים? נגיד גם למשה רבנו אותו דבר, הרי אמרו, סיימת לשבח את המערך, אין זה קשיא. משה רבנו הוא לא מדבר מפי עצמו, כי דברי משה מפי השם יתברך, ולא אמר משה מעצמו. ולכך, כיוון שאמרה משה, זה, הרי רבי חנינה אומר לו, אילולי אמר משה עצמו האל הגדול הגיבור והנורא, ותקנו אנשי כנסת הגדולה לומר את אותם השבחים שאמרה משה, אנחנו לא היינו אומרים אותם. ולכך, כיוון שאמרה משה ותקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, הוא מותר. אז מה הפשט? אז הוא אומר, אין זה קשיא, כי דברי משה מפי השם יתברך, לא אמר משה מעצמו. אז הפשט הוא, כיוון שאמרה משה מפי השם יתברך ותקנו אנשי כנסת גדולה על יסוד מה שאמר משה מפי השם יתברך בתפילה, הוא מותר. אבל אם לא תקנו, אף על, מה רואים מהגמרא? מהגמרא רואים שאפילו מה שאמר משה רבינו, אילולא היו מתקנים לנו אנשי כנסת הגדולה לומר את אותם שבחים, לא היינו אומרים אותם. אפילו שבח שהזכיר משה רבינו, הרי הגמרא אומרת בלשון ברבי חנינה, כשהוא אומר לו, אילולא זה היה נאמר על ידי משה רבינו, כן? ואילולא אנשי כנסת הגדולה היו מתקנים לנו לומר אותם, לא היינו אומרים אותם. משמע שיש פה תרתי לטיבות, צריך את שני הדברים, גם את העובדה שמשה רבינו אמר אותם, וגם את העובדה שאנשי כנסת הגדולה תקנו לומר אותם. אבל משמע שאחד בלא השני לא מספיק, זה מה שהוא רוצה לומר. אם לא תקנו, אף על גב דאמר משה, לא היה רשאי האדם לומר. למה? דסוף סוף נראה כאילו בא לספר כל שבח המקום. סוף סוף נראה כאילו בא לספר כל שבח המקום, וזה לא נכון, כן? זה לא כל שבחיו של מקום.
למה זה שאנשי כנסת הגדולה תקנו לומר את זה, זה אומר לנו שזה לא כל שבח המקום.
אתה שואל למה? הוא אומר, הפירוש הוא, אנשי כנסת הגדולה, כמו שהוא הביא קודם, הגמרא אומרת, למדנו ממשה רבינו שלעולם יסדר שבחו של, יסדר אדם שבחו של מקום תחילה ואחר כך יתפלל. סדר התפילה הוא שלפני שאתה מתחיל להתפלל, אתה קודם, אתה אומר שבחים למלך לפני שאתה מבקש ממנו. עניינה של התפילה זה בקשה, תחנונים. אבל צריך, מהסדר הוא קודם להקדים שבח ולסיים בשבח. זאת אומרת, אחרי הבקשות לסיים. עכשיו, אז צריך שבח. זאת אומרת הנימוס, הסדר, סדר התפילה לפני הבורא מחייב שבח. עכשיו איזה שבחים לומר? אז אומר אילולי היו השבחים האלה כתובים בתורה, נאמרו מפי משה רבינו, ואילולי אנשי כנסת הגדולה היו מסדרים לנו, אנחנו לא היינו יכולים, לא היינו יכולים להתפלל. זה מה שהוא אומר, לא היינו יכולים לבקש. מדוע לא היינו יכולים לבקש? משום שמצד אחד צריך שבח, אבל מצד שני אנחנו לא יודעים לשבח, אין לנו את היכולת לשבח. אז צריך שאנשי כנסת הגדולה ילמדו אותנו איך לשבח,
כיוון שהיה להם רוח קודש.
בגלל שהם מתקנים לנו את סדר התפילה. אנחנו לא מתפללים מעצמנו, אנחנו מתפללים את התפילה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה.
אז רגע, אז כשאמר לו סיימת לשבח את ימרח, הוא כאילו,
הוא אומר לו מה אתה חושב, אתה חושב שכשאתה,
הוא כאילו לא הגלה בעצם, הוא לא, כאילו הוא נזף בו בעצם.
כן, זה אמירה להגנית מבחינה מסוימת, ביקורתית, אמירה ביקורתית. מה אתה חושב שאתה, בזה שאתה הוספת, זאת אומרת כביכול אתה בא ואומר הם תקנו אבל יש מה להוסיף ואני מוסיף, מה אתה חושב שבזה שאתה הוספת אתה תיקנת?
אז רגע, זאת אומרת בעצם מבינים שזה שבחים שאנשי כנסת הגדולה אמרו, אלה השבחים.
הייתה להם אמת מידה לקבוע
איזה שבח. זה ברור, אבל על זה לא ניתן היה להוסיף.
לא ניתן להוסיף, כן. לא ניתן להוסיף.
למה?
מה?
זה מה ששאלתי גם מקודם, אבל אני עדיין לא מבין. אני מבין מהרב שבעצם באמירה של הכנסת הגדולה הם בעצם קובעים את השבח, ואז אנחנו, הם בעצם מאפשרים לנו להתפלל.
בדיוק. אז הם סידרו לנו את סדר התפילה והם קבעו את הקביעה שלהם, היא גם כן לא מעצמם לגמרי. זאת אומרת רואים שצריך, הם קבעו דווקא שבחים שאמרה משה רבינו. זאת אומרת אילולי היה, כמו שאמרתי קודם, יש פה תרתי לטיבותא.
אז אני לא מבין למה הוא שואל אותו רבי חנינא סיימת,
משום שהוא הוסיף בגלל שהוא הרגיש כביכול שיש פה חיסרון. הם לא אמרו את הכל, יש פה חיסרון. אז הוא אומר לו מה אתה חושב שכשאתה מוסיף אתה סיימת? מה אתה, אתה רוצה, אתה רוצה כביכול,
בעצם רגע מה רוצה לומר לו? שבעצם אתה יכול להוסיף עוד ועוד ועוד, אבל אתה תטעה, כי אם חז"ל אמרו רק את שלושת
אלה,
זה הסדר הבלעדי.
זאת אומרת זה לא שאין עוד שבחים, יש עוד שבחים, אבל מה שמתאים לנו, כן, את השבחים המתאימים לנו לומר בסדר התפילה, העומד של חז"ל, העומד של השתי כנסת הגדולה, היה שאת השבחים האלה די לנו אם נאמר אותם. מדוע? אני מבין שאני רוצה לומר,
לא, זה לא די לנו,
די לנו, די לנו.
אבל כי אם אני אומר די לנו, הייתי יכול להגיד אפשר להוסיף.
לא, 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 די לנו, אני מקווה לומר די לנו,
זה הסדר, זה ורק זה הסדר,
כן, כן, ולא יותר, זה הדי, די לנו, הכוונה די ולא יותר, כן, די לנו ולא יותר.
אמרנו שהביטויים של משה רבינו היו תיאורים,
הביטויים שמשה רבינו אומר גדול, גיבור ונורא,
הם תיאורים.
מה? הם תארים. תארים, תארים, תארים. התברך והשתבח והתפאר זה לא תארים.
מה הם?
אנחנו אומרים, הוא משתמש בביטוי שיש לשבח את השם יתברך. זאת אומרת, מה זה יתברך והשתבח? יתברך והשתבח והתפאר, מה המשמעות של המילה יתברך? אנחנו אומרים יש לברך את הקדוש ברוך הוא, או יש לשבח את הקדוש ברוך הוא. אני לא מתאר,
ציווי.
מה? ציווי, כן, כן, ציווי או תפילה, כן, או בקשה, איחול, איחול, כן, איחול, כן, אבל זה לא תארים, זה לא תארים. האל הגדול, הגיבור והנורא, זה תארים, זה שלושה תארים לבורא, נכון? זה משהו, כן? ואולי אומר האדם, הנה, אז זה אמרנו, זה אמרנו, והיא לא תקנו, אף על גב דאמר משה, לא היה רשאי האדם לומר, זה סוף סוף נראה כאילו בא לספר כל שבח המקום. אבל אשתה, לתקנת סדר התפילה, כך הוא, אין שייך לומר שבא לסיים שבח את דמרי. זאת אומרת, הוא אומר, כשאדם מוסיף על התארים, כביכול הוא מרגיש שיש פה חוסר והוא בא להשלים. אז על זה אומר לו רבי חנינא, מה אתה חושב שאתה השלמת? אתה לא השלמת שום דבר. אבל אם זה נאמר בסדר התפילה, גם אם יש תארים נוספים, זה מה שהוא רוצה לומר, אבל אשתא דתקנת סדר התפילה כך הוא, אין שייך לומר שבא, זאת אומרת, למה לא נאמר אותו דבר? זאת אומרת, בסדר התפילה נטען אותה טענה, לכאורה בזה שאמרתם האל הגדול הגיבור והנורא סיימתם שבחי אדוניכם, תיקנתם. אז אומר לא, זה ברור שאם זה נאמר בתקנת סדר התפילה, פירושו של דבר שמלכתחילה לא התכוונו, כן, כשחזל באו ותקנו ואמרו צריך לפתוח בשבחים האלה, הם לא התכוונו לומר שאלה ורק אלה השבחים, או לסיים את לבוא ולומר אלה כל שבחי ריבונו של עולם, אלא כמו שאמרנו, יש דין לשבח, יש דין לומר שבחים לפני הבקשות. באו ואמרו השבחים האלה הם אלה שיאמרו, וברור מלכתחילה שאין כוונתם לומר שאלו השבחים היחידים, אלא יש צורך לומר שבח, והעומד שלהם היה שזה השבח המתאים לתפילה, אלה הם השבחים המתאימים להאמר לפני הבקשות שאדם מבקש בשעת התפילה.
ואז הוא אומר, והם למדו את זה ממשה רבנו.
כן, אבל אשתא דמשה אמרינו, הנה אני אקרא את זה בכל מקום, אני אומר, אבל אשתא דתקנת סדר התפילה כך הוא, אין שייך לומר שבא לסיים שבח דמרי. ומכל מקום, אי לא דאמרה משה, הנה אמרתי, תרתי לטיבותה, אי לא דאמרה משה, לא היו רשאים אנשי כנסת הגדולה לתקן אותם בתפילה. למה? כי נראה שקבעו לסיים השבח. אבל אשתא דמשה אמרינו מפי השם יתברך ואנשי כנסת הגדולה תקנו סדר התפילה כמו שאמר משה, לא שייך בזה לומר סיימת לשבח את דמרך.
הוא אומר אשתא דמשה אמרינו
מפי השם יתברך, אבל אשתא דמשה אמרינו כמו שהוא אמר קודם, שמה שמשה אומר זה מפי השם
יתברך,
אז זה מה שצריך לומר, זה לא מה שאפשר לומר, כן, אלא זה מה שצריך לומר.
זהו, זה עוד יותר מחזק שזה לא מגיע מאיתנו.
כן, כן, זה מה שצריך לומר. ועוד, כי משה רבינו עליו השלום כיוון באילו שלושה שבחים, כי בא להגיד להם שישמרו המצוות ולא יעברו עליהם, כי הלא הוא יתברך גדול וכפי גודלו וטובו נותן שכר למי שמקיים המצוות ולמי שהוא חוטא וגיבור לשלם בגבורתו לעוברי רצונו, ולכך לא יעברו מצוותיו. ואמר הנורא, כי שניים הראשונות הזכיר כנגד השכר והעונש, כן, הזכיר כנגד השכר והעונש זכר והנורא, כי מביא השם יתברך עונש שיקחו ישראל מוסר. רגע אחד, עוד פעם, נקרא את זה עוד פעם.
עוד פעם.
כי הלא ידבר, הנה, אומר, כי בא להגיד להם שישמרו המצוות ולא יעברו עליהם. זאת אומרת, בשבחים האלה יש רמז, זה מה שהוא רוצה לומר.
תעשה ולא תעשה.
כן, ישמרו המצוות ולא יעברו עליהם. כי הלא ידברך גדול. וכפי גודלו וטובו נותן שכר למי שמקיים המצוות, ולמי שהוא חוטא הוא גיבור. לשלם בגבורתו לעוברי רצונו, ולכך לא יעברו מצוותיו. זאת אומרת, האל הגדול כנגד,
הוא מין סלט הרב, לא?
מה?
הוא כאילו, כי לא ידבר גדול, או כפי גודלו וטובו נותן
שכר למי שמקיים המצוות
ולמי שהוא חוטא.
הכוונה היא, מה הקורא שמקיים המצוות? מצוות עשה, ולמי שהוא חוטא, דהיינו עובר הלא תעשה, הוא גיבור לשלם בגבורתו לעוברי רצונו, ולכך לא יעברו מצוותיו. זאת אומרת, האל הגדול כנגד מצוות עשה, הגיבור כנגד הלא תעשה. ואמר הנורא, מה התוספת של הנורא לפי זה? כן? ואמר הנורא,
רגע, אז הגיבור הוא בעצם
זה גילוי
גם לעשה וגם לא תעשה?
לא, גדול
גדול
כפי גודלו וטובו נותן שכר למי שמקיים המצוות, ולמי שהוא חוטא הוא גיבור לשלם בגבורתו לעוברי רצונו.
אז זה עונש, זה לא תעשה.
עונש, ולכך לא יעברו מצוותיו. נכון? יש פה התייחסות גם
לא תעשה, זה מי שעובר
שמירת המצוות ואי קיום המצוות. נכון? שמירת המצוות מצד אחד, כן? ואי קיום המצוות או העבירה על המצוות חטא, כן? אז הגדול כנגד שמירת המצוות, והגיבור כנגד העבירה על המצוות.
עונש.
עונש. ואמר הנורא, כי שניים הראשונות הזכיר כנגד השכר והעונש. כן? זכר והנורא, כי מביא השם יתברך עונש שיקחו ישראל מוסר ויעשו המצוות ולא יחטאו, כמו שעשה לישראל שהיה מביא פורענויות לירעם ולפחדם שלא יחטאו. וזה כתיב בכל מקום שהשם יתברך מביא פורענויות כדי שיראו ישראל מן השם יתברך ויהיה להם השכר הטוב שיש לצדיקים ויהיו ניצולים מן העונש שיש לרשעים. לכך זכר משה אילו שלושה. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? והנורא, הנורא זה הפועל היוצא. זאת אומרת, הגדול שכר שמירת המצוות, הגיבור העונש על אי קיום המצוות, על 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 עבירה על המצוות, והנורא, כן, הנורא באמצעות שני אלה, דהיינו השכר והעונש, הוא, זה גורם, זה התוצאה, זה הפועל היוצא. הפועל היוצא זה היראה שנגרמת לאדם כתוצאה מהשניים הקודמים. כן, הנורא, מה זה נורא? נורא זה הכוונה, הנורא, הנורא מלשון יראה. הנורא מלשון יראה, מילה הנורא, כבר, מה זה נורא? נורא זה מפחיד. כן? מפחיד. מה מפחיד? השכר והעונש הם גורמים לירא את האדם מריבונו של עולם. כן? מציאות השכר והעונש גורמת לירא את האדם מריבונו של עולם, לגרום לו שהוא יפחד. כן? אז זה התוצאה. האל הגדול, הגיבור, הגדול כמו שאמרנו, שכר על קיום המצוות, גיבור עונש על אי קיום המצוות, והתוצאה היא יראה, נורא. כן? זה מה שהוא אומר. וזה כתיב בכל מקום שהשם יתברך מביא פורעניות כדי שיראו ישראל מן השם יתברך ויהיה להם השכר הטוב. כן, מה המטרה? להפחיד אותם? אז אומר, כדי שיהיה להם השכר הטוב שיש לצדיקים ויהיו ניצולים מן העונש שיש לרשעים. לכך זכר משה אלו שלושה. וכיוון שזכר אותם משה בתורה, ובתורה הם שייכים להזכיר, לכך תקנו אותם אנשי כנסת הגדולה גם כן בתפילה. ואין כוונתם של אנשי כנסת הגדולה לסיים שבחי דמרי. אין המטרה שלהם לסיים את השבחים של ריבונו של עולם. כן? אבל אם יאמר שאר שבחים, שייך לומר, מה אתה מוסיף? סיימת לשבח את המרח? וכל זה תוך התפילה שיש לספר שבחו של מקום. בתוך התפילה, כמו שאמרנו, סדר התפילה מחייב לספר שבחו של מקום לפני שאדם מבקש. אבל, כן? השבחים הם מתוקנים על פי אנשי כנסת הגדולה. וכל זה תוך התפילה שיש לספר שבחו של מקום, אבל אחר כך, אחרי התפילה, אסור לספר בשבחו של מקום יותר מדי, והמספר בשבחו של מקום יותר מדי נעקר מן העולם. וזאת המימרה הראשונה שהוא הביא קודם, כן, המימרה הראשונה. הלאה, ורשי פירה, אז מה הוא הסביר? הוא הסביר שהאיסור הכתוב, כל המספר בשבחו של מקום יותר מדי נעקר מן העולם. אז אם אתם זוכרים מה שדיברנו בשבוע שעבר, הוא אמר, מה, למה הוא נעקר מן העולם? משום שהוא עלה למדרגה שלא שייכת לו. אדם שעולה למדרגה שלא מתאימה לו, הוא עוקר את עצמו מהמקום שראוי לו, ובאותו רגע הוא כביכול, כשאדם לא נמצא במקום הראוי לו, אז הוא נעקר. זה המשמעות של הדברים. ורשי פירש הטעם שאסור לספר בשבחו של מקום, היינו בקביעות בברכה, ומשמע שלא בברכה מותר. מטרשי סיפר שהאיסור, מה זה נקרא לספר בשבחו של מקום יותר מדי? כן? הכוונה היא בקביעות בברכה. משמע שלא בברכה מותר. מה הכוונה בקביעות? זאת אומרת, אני מבין שהוא רוצה לומר שאדם מברך במקום שהוא לא צריך לברך. אדם מברך, ככה אני מבין, אדם מברך במקום שהוא לא צריך לברך. אז על זה, זה הכוונה מספר, זאת אומרת, לא מדובר פה סתם אדם מספר בשבחו של מקום, אלא הכוונה אדם מברך במקום, אולי תביא לנו את הגמרא, נראה את הגמרא בפנים, במגילה, גמרא במגילה, אולי יש פה? כן, גמרא במגילה, אתה רואה שם אדמון? הנה הוא הביא, נראה את זה בפנים, מגילה יוחדת. נכון?
כן.
עמוד
באמצע. כן, הנה כאן. אומר רש"י, אסור לספר בקביעות ברכה. או, בקביעות ברכה. רש"י אומר, לא מדבר פה על אדם שמספר בשבחו של מקום סתם, אומר שבחים על המקום, מותר לאדם לשבח, לספר בשבחו של מקום. הכוונה לקבוע ברכה, לקבוע ברכה, זה מה שאסור. אסור לאדם לקבוע ברכה, לספר בשבחו. מה הכוונה? יש ברכות שקבעו לנו. אדם שומע קול רם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. אדם רואה ברק. יש קביעות, יש ברכות שנקבעו לנו על ידי חז"ל. לברך אותם בשעה שאדם רוצה לשבח את המקום על דברים מסוימים שתקנו לנו. אבל אין לך רשות לקבוע ברכה על דברים שחז"ל לא קבעו לנו. את אדם יגיד, אדם יתפעל מאיזשהו דבר, מאיזושהי יצירה של הבורא, ויגיד ברכה, יקבע ברכה. זה אין לך רשות. זה נקרא מספר בשבחו של מקום יותר מדי. אז המהר"ל מדייק ברש"י, משמע שאין איסור כשאדם מספר בשבחו של מקום ללא קביעות ברכה. ללא קביעות ברכה אין איסור. אז הוא אומר, ורש"י פירש הטעם, שאסור לספר בשבחו של מקום היינו בקביעות בברכה, ומשמע שלא בברכה מותר. ולא ידעתי, כי לפי הטעם שאמר המספר בשבחו של מקום יותר מדי נעקר מן העולם, מה חילוק יש בברכה או שלא בברכה? ולפיכך הפייטנים הראשונים שקבעו הפייט תוך התפילה ולא קבעו אחר התפילה, כמו שכתוב בטור אור החיים בסימן סמכת וקוף י"ב, ובטור אור החיים שיבח המנהג אשר קבעו הפיוט אחר התפילה. אומר, ואין זה כך, כי אחר התפילה אסור לספר בשבחו של מקום, וכן יש לעשות שלא לספר בשבח של מקום אחר התפילה. ולכך אותם, אתם מבינים משהו, עכשיו מוצא לנכון להעיר על הערות הלכתיות. הרי יש פיוטים
בראש השנה,
מה יש? ודאי יש פיוטים שאנחנו רואים אותם בתוך התפילה, בתוך התפילה. אז מה הוא אומר? הפייטנים הראשונים שקבעו הפיוטים בתוך התפילה ולא קבעו אחר התפילה, ובטור אור החיים שיבח המנהג אשר קבעו הפיוט אחר התפילה. אז אומר, לפי דעתי זה בדיוק להפך. לקבוע בתוך התפילה יש לזה יסוד, משום שבתוך התפילה יש מקום לשבח, כן? בתוך התפילה יש מקום אבל אחרי התפילה זה נקרא מספר בשבחו של מקום יותר מדי, כי כך הוא חילק בין שתי האמירות של חז"ל, בין המימרה הראשונה שאסור לספר בשבחו של מקום יותר מדי, לבין הסיפור של רבי חנינה על אותו שליח ציבור. המהר"ל עשה הבחנה בשני המקומות, כתוב שיש ביקורת על תוספת שבחים, אבל לדעתו בתוך התפילה יש יותר מקום לשבח מאשר אחר התפילה. בתוך התפילה יש יותר מקום לשבח מאשר אחר התפילה.
זה קורה לחזרת השעץ?
בטח, הרי באמת הכניסו לתוך התפילה, בחזרת השעץ הכניסו פיוטים, כן?
ואין לנו אחרי זה, אז למה?
לא, אבל בטור כתוב שעדיף לומר את הפיוטים האלה אחרי התפילה. עדיף לומר את הפיוטים האלה אחרי התפילה.
מעניין, כי אצל הספרדים...
נו, אין מתוך התפילה?
תפילת הלחש ו...
לא, חזרת השעץ.
חזרת השעץ והלחש זה אותו דבר. כל הפיוטים זה אחרי התפילה.
כן, לא, ידעים...
כן? לא. בימים נוראים? בדיוק
קריאת שמע.
לא?
כן, יש.
אין?
בראש השנה.
בראש השנה.
בשלושה רגלים, בראש השנה, יש לפני שתבח ויש לפני יוצר.
לא, יש את הפיוטים של ימים נוראים, בראש השנה וביום כיפור, חזרת השץ ותפילת הלחש זה אותו דבר.
רק אחרי חזרת השץ?
אחרי חזרת השץ. ואילו אצל האשכנזים, הפיוטים הם בתוך חזרת השץ.
בתוך חזרת השץ, בטח. ובאמת, אצל היקים, אצל היקים הקפידו על מה שכתוב הטור. בקהילות בגרמניה הקפידו לאמר את הפיוטים אחרי התפילה.
אז זהו, אז עכשיו אצל הספרדים, ראיתי, יש כאלה שאומרים חלק מהפיוטים לפני חזרת השץ, בין תפילת הלחש. וכתוב שם תוספת שהמדקדקים נוהגים לומר לאחר חזרת השץ. כבר יצאנו מבולבלים.
בכל פנים, רואים שזה מה שהוא אומר, כן? הוא אומר, ואין זה כך, כי הוא לדעתו בדיוק להפך, כי אחר התפילה אסור לספר בשבחו של מקום, וכן יש לעשות שלא לספר בשבח של מקום אחר התפילה. ולכך אותם שאומרים השיר אשר נקרא שיר האיחוד, אתם שומעים? הוא איסור גמור. ובעלי בתים תקנו לומר אותו. בעלי בתים זה באמירה של זלזול, כן? ומתחילה לא הניגו לומר רק ביום הכיפורים. ואפשר כי אין נקרא, או, אז הוא מנסה לתרץ, ואפשר כי אין נקרא זה המספר בשפחו של מקום יותר מדי, כי יום זה קבוע, ביום הכיפורים, כלומר, לומר, ספר בשפחו של מקום. יען כי האדם קדוש.
זה לא שבת?
בבקשה? יום כיפור, יום כיפור.
לא, כי יום זה קבוע.
לא, כנראה שהיו אומרים שיר האיחוד בכל שבת, את שיר, את הקטע, את השיר האיחוד של שבת, כן? אז הוא אומר, זה לא הנהגה טובה. יום הכיפורים אפשר לומר שיר האיחוד. למה ביום הכיפורים אפשר? כי הוא אומר, ביום הכיפור, הרי, איך הוא הסביר? למה באמת אסור, המספר משחוש במקום יותר מדי? כי זה, הוא לא במדרגה. הוא אומר, ביום כיפור אנחנו במדרגה. אנחנו במדרגה כזאת שאנחנו מסוגלים לומר שבחו של מקום או להוסיף על שבחיו של מקום, כי זה מה שהוא רוצה לומר. ואפשר כי אין נקרא זה, הכוונה ביום הכיפורים, המספר בשבחו של מקום יותר מדי, כי יום זה קבוע לספר בשבחו של מקום. יען כי האדם קדוש, וביום זה מעלתו כמו מלאך, ואל יפנה אל דבר אחר כלל, ומצד זה ראוי שייתן שבח ושירה לקדוש ברוך הוא. אבל לומר כל יום ויום שבח לקדוש ברוך הוא, דבר זה לא הגיע מן החכמים. ואף ביום הכיפורים, כיוון שאנו רואים כי תקנו כל הפיוט תוך התפילה, לא אחר התפילה, כי בזה שייך לומר שאסור לספר בשבחו של מקום. והמוסיף הוא גורע, ואין לסתור דברי חכמים בדמיונות בעלי בתים שיחשבו כי בזה מגיעים עד שער הפנימי. ואם אי אפשר לאדם לבטל המנהג שאומרים הפיוט של שיר האיחוד אשר נתחדש מבני אדם אשר אינם בעלי תורה, יאמרו אותו קודם ברוך שאמר. ועל, מה, היו אומרים אותו כנראה בשחרית. ועל זה הוא שייך, כי, על זה הוא שייך, כי הכל הוא דברי שיר. ומה עניינו לאחר התפילה?
זהו,
שיר האיחוד ושיר הכבוד?
מה? לא, יש שיר האיחוד ויש שיר הכבוד. שיר האיחוד זה, יש שיר האיחוד ויש שיר הכבוד. זה שני שירים, כן? שהאשכנזים נוהגים לומר אותו ביום כיפור אחרי תפילת ערבית. כן.
זה ארוך מאוד.
כן, 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 כן. ומה, אומר, ועל זה הוא שייך כי הכל הוא דברי שיעור, ומה עניינו לאחר התפילה? אין זה אלא לעבור, על, לעבור דברי חכמים ולהיות בעונש גדול יותר מדי, ודי בזה לשומע.
אבל לא פה,
יש לו ביקורת, בקיצור, מה?
אבל לא נוהגים ככה.
לא, לא. למה היא זה?
אצלו, היו נוהגים ככה.
אני רואה, כן, כן. כן. כן, כן. ובפרק נגמר,
כמו חושב על אלו שאומרים כל יום פרק שירה.
פרק שירה אומרים לפני התפילה. רואים שהוא אומר לפני התפילה יש מקום לומר לפני ברוך שאמר.
רואים באוטובוס נשים שומרות איזה
היום זה הכל במודה, אל תשאל היום.
אפשר להגיד הכל ממילא, איזה צפצפות.
לא, למה צריך לזל? אני אומר בסדר, אני אומר היום זה לא
ראייה,
היום זה לא
ראייה,
היום עשו מהכל סגולות, אז גם פרק שירה נהפך לסגולה.
כן?
כן, כן, ככה עושים היום מהכל סגולות. אני יכול לראות אנשים שבמקום לומר בבוקר פסוקי דזמרה, יושב אדם ואומר את כל, את כל, יש לו את כל הסגולות. פסוקי דזמרה זה הלכה בשולחן אורך, להגיד לפני השתבח, להגיד פסוקי דזמרה עם ברוך שאמר והשתבח. פסוקי דזמרה הוא לא אומר, אבל הוא אומר חצי שעה לפני התפילה סגולות.
כמו שאמר, דמיונות.
לא, הכל, היום הכל, אנשים מחפשים סגולות. אבל פרק...
בלבול אתה.
לא, אבל יש הלכה.
מה?
יש הלכה.
טוב, פרק נגמר הדין. כתוב בגמרא, הירוך שואחה לא בצר. זה פסוק באיוב. ריש לקיש אמר, מה הכוונה, הירוך שואחה לא בצר?
שואחה או שואחה? שואה מלשון השיר, נכון?
יכול להיות שואחה מלשון השיר, יכול להיות שואחה מלשון שוואה, שואחה שוואתך. הירוך שואחה לא בצער. הנה תראה איך שהוא מסביר. יש לגי שאמר, כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה. שואחה מלשון תפילה. הירוך שואחה לא בצער. אז יש לגי שדורש
אולי שוואחה.
אני חושב שכתוב, אני לא זוכר כתוב שואחה או שוואחה. אני חושב שכתוב שואחה, אני לא בטוח.
שואחה.
כתוב שואחה. אתה ניקדת? כן.
איפה זה הפסוק?
זה באיוב, באיוב. הירוך שואחה לא בצער. יש לגי שאמר, כל המאמץ עצמו בתפילה למטה, אין לו צרים מלמעלה, לא בצר. רבי יוחנן אמר, לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כוחו ולא יהיו לו צרים מלמעלה. פירוש זה, פירוש זה, פירוש זה, כי המאמץ בתפילה עושה עצמו. עוד פעם, מה אומר רבי יוחנן? רבי יוחנן אמר, לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כוחו ולא יהיו לו צרים מלמעלה. פירוש זה, כי המאמץ בתפילה עושה עצמו מדוכא ועלול ולב נשבר בשביל צורכו שהוא מתפלל עליו. זאת אומרת, אדם שמתאמץ בתפילה, כן, הוא מבקש, עושה עצמו מדוכא ועלול. המשמעות של אדם שמתפלל שהוא מרגיש את עצמו הוא מרגיש שיש, הוא כבר דיבר על זה, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עילתו, הוא סיבתו, הוא העלול, ולב נשבר בשביל צורכו שהוא מתפלל עליו. ואין לזה שהוא נשבר ונדקה לגמרי, מעניין, הוא אומר, אין לזה שהוא נשבר ונדקה לגמרי שום צרים. כשאדם הוא במצב כזה שהוא שבור ומדוכא, אין לו שום צרים. צרים הכוונה שונאים. ורבי יוחנן סבר שהאדם יבקש רחמים שאל יהיו לו צרים מלמעלה, וזה יותר טוב, כי קרוב או קרוב תפילה זאת אל השם יתברך שלא יהיו לו צרים, כי הוא דבר ראוי מצד עצמו. וכאשר האדם מתפלל שייתן לו השם יתברך עושר, אפשר שיהיו לו מקטרגים למעלה. מדוע? כשאדם מבקש בקשה מסוימת, זה מה שהוא רוצה לומר, כאשר האדם מתפלל שייתן לו השם יתברך, העושר זה דוגמה, כן? בקשה מסוימת, כאשר האדם מתפלל שייתן לו השם יתברך עושר, אפשר שיהיה לו מקטרגים למעלה, יבואו ויגידו שהוא לא ראוי לעושר. אבל כאשר מתפלל שלא יהיו לו מקטרגים, הוא לא מתפלל, הוא לא מתפלל דבר על דבר מסוים, הוא מבקש שלא יקטרגו עליו. אז הוא אומר, כאשר מתפלל שלא יהיו לו מקטרגים, שוב על הדבר שהוא מבקש אין מקטרגים. ומזה משמע,
אז הוא קודם כל מחסל את המקטרגים, ואז כל הבקשות שלו מתקבלות.
כן, לא, אז הוא אומר, רבי יוחנן אומר, אדם צריך לבקש, אבל הבקשה היא לא בקשה על דבר מסוים, ההפך, זה בקשה שלא יהיו לו מקטרגים, שלא יקטרגו עליו.
ואז הוא, ואז הוא יקבל בעצם הכל, אבל הוא לא מבקש.
נראה איך שהוא מפרש.
למשל, כמו כשהיה עם, כשהקדוש ברוך הוא אמר לחוכמו, לשלמה,
מה אתה מבקש?
אז אמר לו, בת המלך, ואז יש לו את הכל, זה החוכמה, אז אמר לו, תקבל הכל.
כן, נראה איך שהוא מפרש. ומזה משמע, שיתפלל אל השם יתברך שלא יהיו לו צרים. אבל שיתפלל ולומר למלאכים אל תהיו צרים לי, זה אין ראוי. רק הבקשה צריכה להיות לא מהמלאכים כביכול, הבקשה, כן, זה בקשה אל הבורא בכבודו ובעצמו, מבקש שלא יהיו לו מקטרגים, לא יהיו לו צרים. אבל לא לומר למלאכים אל תהיו צרים לי, זה אין ראוי, רק שיהיה זה דרך התפילה אל השם יתברך. או, עכשיו הוא בא בביקורת על עוד נקודה. בסליחות יש קטע, יש איזה ביקורת על הקטע הזה, בגלל שאתה מבקש כאילו מהמהלכים. אבל אנו נוהגים לומר בסליחות, האשכנזים נוהגים לומר את הקטע הזה, מכניסי רחמים, הכניסו, כן, הכניסו דימותינו, הכניסו בקשתנו, הכניסו רחמנו, כן, כן, יש ניגון יפה.
ניגון יפה,
כן. ואין זה ראוי, כי דבר זה כאילו מתפלל אל המלאכים שיכניסו רחמנו, ולא מצאנו זה. ועד אמרין על מסכת תענית, שכאשר גזרו תענית היו יוצאים לבית הקברות, כך אומרת הגמרא, כדי שיתפללו עלינו המתים רחמים, אין זה שאנו מבקשים מן המתים שיתפללו עלינו, רק שאנו הולכים לבית הקברות ומתחברים למתים, שגם המתים יתחברו לחיים ויבקשו רחמים על ישראל, כי המתים גם כן ישראל, והמתים גם כן אוהבים את ישראל ומבקשים רחמים על ישראל, אבל לומר למלאכים הכניסו רחמינו, זה אין ראוי.
המתים כן, המלאכים
לא. לא, הוא אומר גם המתים אתה לא מבקש, אתה מתחברים אל המתים, אתה נמצא ליד המתים ואתה מבקש רחמים על ישראל. כשאתה נמצא ליד המתים גם המתים מבקשים, זה לא שאומר, יש להם כוח גם כן. המתים הם גם כן ישראל והם אוהבים את ישראל, ממילא גם הם מבקשים רחמים על ישראל. אבל זה לא שאנחנו מבקשים מהם שהם יבקשו רחמים, אבל לומר למלאכים הכניסו רחמנו, זה אין ראוי. ואפילו אם מותר לומר לאדם אחר יתפלל עליי, זהו אצל האדם שהוא עושה חסד עם חברו. זאת אומרת, אדם מבקש לך תתפלל עליו, אז הפירוש הוא מבקש לך שתעשה איתו חסד ותתפלל עליו, ולפיכך יכול לומר עשה איתי חסד זה ויתפלל עליי. אבל במלאכים לא שייך לומר כך, רק היא דרך תפילה ובקשה, וחס ושלום שיתפלל כך, זאת אומרת לבקש מהמלאכים. ויש לומר כי מה שאנו אומרים הכניסי רחמים הכניסו רחמינו, אין זה בקשה כלל, רק שהאדם מצווה כך למלאכים שהם מכניסים התפילה, להכניס התפילה לפני השם יתברך. זה לא בקשה,
זה
לא בקשה. ויש כוח לאדם לצוות למלאכים שהם אמונים על זה שיביאו תפילתו לפני השם יתברך.
אז מה הוא רוצה להגיד, שזה טכני כאילו?
זאת אומרת הוא רוצה לומר שיש, הרי מה החשש? אני מבין שמשהו,
חשש כאילו המלאכים הם בעלי הכוחות, אז הוא
אתה מתפלל אל המלאכים, במקום להתפלל אל המקור אתה מתפלל אל האמצעי, כן? אבל זה כשאתה מתפלל, אבל אם אתה לא מתפלל אתה מצווה, זה משהו אחר לגמרי. כשאדם כביכול מצווה את המלאך, זה חילוק גדול, הוא לא מתפלל אליו. הוא אומר, מכניסי רחמים, מכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים, אז זה לא בקשה. אם אתה תופס את זה במובן של בקשה, אז אומר המהר"ל, זה לא יעלה על הדעת.
לא, אבל אם הוא מבקש מהמלאכים, לא מצווה, מבקש מהם שיכניסו.
לא, אז הוא אומר, זה לא.
לא, הוא לא מבקש מהם את הכוחות, שיכניסו את התפילה.
לא, אז אני אומר שזה מה שהוא רוצה לומר. אומר, בקשה, אנחנו מבקשים מהבורא, לא מבקשים מהמלאכים. יכול להיות שאנחנו מצווים על המלאכים, אבל לא מבקשים.
למה אי אפשר להגיד לבקש מהמלאכים להכניס את התפילה לפני ריבונו של עולם?
כי הפירוש הוא, בקשה נתפסת, בקשה נתפסת כטעות, משום שבקשות יש לנו מהבורא. אנחנו לא מבקשים מהאמצעים. אתה מייחס כוח לאמצעים,
שם את עצמך מתחת למלאכים,
ואתה מייחס להם כוח. הוא אומר, אנחנו לא מייחסים כוח, אנחנו יכולים לצוות אבל לא מייחסים כוח. אנחנו לא מייחסים. ברגע שאתה מבקש, אתה מייחס לו כוח. כשאתה מבקש ממישהו, כל פנים ממלאך, לא יודע ממישהו, אבל ממלאך, כשאתה מבקש ממנו, אתה מייחס לו כוח. וזה פגע, זה מה שהוא אומר, זה חיסרון. ויש כוח לאדם לצוות למלאכים שהם אמונים על זה שיביאו תפילתו לפני השם יתברך. ועם כל זה הוא דבר שנורא. רק שיהיה מכניסי רחמים תפילה על דרך שאמרו זל שיתפלל לאדם, שיהיו הכל מאמצים את כוחו. או, אז הוא אומר, אני יכול להבין רק דבר אחד, שאני מבקש שהם לא יפריעו, כמו שהוא אמר, כמו שרבי יוחנן אמר, אדם צריך לבקש שלא יהיו לו צרים, ויהיה מתפלל אצל השם יתברך על זה. זאת אומרת, לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהיו לו צרים. ולכך מה שמבקש מכניסי רחמים ותפילתו אל השם יתברך, אז הוא אומר, אני יכול להבין את זה במובן אחר. ולכך מה שמבקש מכניסי רחמים ותפילתו אל השם יתברך, אני לא מתפלל אל המלאך, אני מתפלל אל הקדוש ברוך הוא שמכניסי רחמים יכניסו רחמים. ולפי זה ראוי להגיע מכניסי רחמים לא הכניסו רחמים אלא יכניסו רחמים, כי אני מבקש מהבורא שמכניסי הרחמים, אני מבקש מהבורא, לא מהם, אני לא מייחס להם כוח, זה הנקודה, כן? מכניסי הרחמים יכניסו רחמים, משמיעי תפילה ישמיעו תפילתנו, מרניסי דמעה יכניסו דמעותינו, ולכך השתדלו.
כתוב השתדלו והרבו.
בהי.
פה הוא אומר, כן, בהי.
כן. ולכך השתדלו וירבו תחינה ובקשה, וכך ראוי שהתפילה היא אל השם יתברך שמכניסי רחמים יכניסו רחמים, וכך היא גם כן בתחינה שהיא קודמת לשליח ציבור קודם התפילה. ענייני באשכנזים אומרים ענייני אני ממעש לפני תפילת מוסף, אז שם בסוף התפילה מוזכר מעין אותה בקשה, כן, אני מבקש מהמלאכים, כן, אז הוא אומר גם שם הבקשה היא צריכה להיות מופנית לא אל המלאכים, אל ריבונו של עולם, זה מה שהוא אומר. וכך היא גם כן בתחינה שהיא לשליח ציבור קודם התפילה, הכוונה תפילת מוסף בראש שנה ויום כיפור, ואותה היא ראויה בוודאי שמתפלל אל השם יתברך. הוא אומר שם באמת הבקשה מופנית לריבונו של עולם, שיעמיד לו המלאכים הממונים על התפילה שיכניסו התפילה שלו לפני השם יתברך. רק שבני אדם טועים ומפסיקים ואומרים בקשה הזאת תוך הברכות קודם ישתבח, וזה בוודאי הפסקה, ומה העניין זה אל הברכות? רק יש לומר אותה קודם שמתחיל תפילת 18 בכל רם, הכוונה תפילת מוסף, וזה בוודאי יש לומר. אבל שיומר מכניסי רחמים הכניסו בהי הכניסו רחמנו בתפילה, זה אין לומר כלל. רק יומר, הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם, מכניסי רחמים יכניסו רחמנו. ומכל מקום יש ליישב, כיוון שתכלית הבקשה היא להכניס תפילתו לפני השם יתברך, אף שהוא אומר למלאכים הכניסו רחמנו, אין זה יוצא מן השם יתברך כלל, שהרי התכלית של הכל היא השם יתברך. מכל מקום, כיוון שלא מצאנו רק שיתפלל שיהיו הכל מאמצים כוחו, היה נראה לומר כמו שאמרנו, מכניסי רחמים יכניסו רחמנו, לא הכניסו רחמנו, אלא הכניסו. הלאה. והלשון כל הפייטנים קרא תיגר הרב אבן עזרא ז"ל, כאשר לא הלכו אחר דקדוק הלשון בפיוטיהם, כמו שהעריך בפירושו לקהלת. ואני אומר כי לא חשו רבותינו ז"ל לדקדוק הלשון כמו זה, כי בוודאי המקרא הוא כמו שנכתב ללשון הקודש, ובוודאי לשון זה שהוא לשון הקודש אין לצאת מן דקדוק לשונו אפילו בתנועה אחת. ואם יש דבר זר בלשון הוא בשביל דרשת מה, וכן בתפילה שאמרו זל בשבת השואל צרכה בלשון הרמי, כתוב אין מלאכים נזקקים לו, לפי שאין המלאכים יודעים בלשון הרמי, בוודאי בזה היו נמשכים אחר הלשון והדקדוק בתפילה. אבל בפיוט הוא אומר שהוא כמו שירה ושבח שאומר האדם, והוא לשונו של אדם, לא נמנעו מלומר לשון כמו זה, אף שהוא קצת, הוא יוצא קצת מנדקדוק הלשון, כיוון שמובן הדיבור כראוי, שהלשנות כולם קשרים, לכך כל דיבור ולשון שהוא מובן לשמוע לא דקדקו יותר, שהרי הלשון מובן לכל. ולכך מה שקראתי גר גם כן על הלשון זוננו, אנחנו אומרים ראינו זוננו פרנסינו, כן, בברכת המזון, כמו שביארנו לאלן, וזה מפני שאמר רואינו או ראינו, הרש בחטף, הכוונה בשווה, ראינו, אף אם התחבר התיבה שאצל תיבה זו לומר גם כן זנינו, הזין בחטף, לא הקפידו, כי לשון צחות הוא, כאשר אומר המילות שוות, ובדבר כמו זה שאין שינוי, רק בתנועה, והוא מובן אצל הכל, כמו שאפשר לדבר זה בכל הלשונות, שאין צריך יותר רק אשר יובא מן הלשון העניין, לכך די בזה, סוף סוף מובן מן הלשון העניין. ויש לקיים דברי קדמונים שהיו כולם חכמים גדולים, ידעו כל מצפוני החוכמה, ולא הייתה נעלמת הקריאה מהם, והוא נכון, רק מפני שיש לומר כי נוסח שלנו לא בא לנו מרבותינו ז"ל, וממילא בא לנו טעות הלשון לפני שיתוף המילה שאצלה. נהגתי לומר זוננו במלפום בחולם, וכן מה שקראתי גר על הפיוט גם כן. איך אנחנו אומרים? ראינו זוננו, היה צריך להגיד ראינו זננו פרנסנו וכלכלנו, למה כתוב זוננו? אז הוא אומר נהגתי לומר כינוסח שלנו, רק מפני שיש לומר כינוסח שלנו לא בא לנו מרבותינו ז"ל, הוא בא לנו טעות הלשון לפני שיתוף המילה שאצלה. נהגתי לומר זוננו במרנפום, וכן מה שקראתי גר על הפיוט גם כן, על הפיוט גם כן הוא דבר זה שלא הקפידו על הלשון, כשההבדל בדבר מועט כל אשר העניין מובן. ומה שכתב, כי למה לא מצאנו דבר זה בשירת משה רבינו עליו השלום? כבר אמרנו, כי התורה אין להיות ללשון, רק רק לשון הקודש, ולכך אין שינוי הלשון בלשון תורה. אבל משהו שייך אל שיר ושבח, אשר הם נאמרים בכל לשון, כל אשר הוא מובן, לא הקפידו על אבותינו זל. ואתה ראה, אף כי בוודאי אין, אין שינוי בשבחים הנמצאים בתורה, היינו שאין שינוי בדקדוק הלשון, אבל בוודאי יש הפרש גם כן, כי השירות שהן בתורה אין המובן אצל הכל כמו שהיא התפילה. אבל השירות אינם מלשון מובן כל כך. בדבר זה, למה זה באמת? מפני כי השירות צריך שיאמר אותם בשמחה ובטוב לבב, שרי נקרא שירה, והשירה באה מתוך שמחה, והתפילה היא בהכנעה יתרה שעומד באימה ועירה, וכל אשר הוא בשמחה מדבר דברים שהם רחוקים. כאשר ליבו של האומר פתוח, אז הוא מפליג בדבר, וכאשר מפליג בשבח הוא גם כן סיבה שאין הלשון כל כך מובנת. וכל זה בשביל הפלגת השיר והשבח, שכל שירה היא הפלגה. וכאשר השירה עצמה כמו שאר דברים שמדברים בני אדם, רגע, וכאשר השירה בעצמה, יש פה גרסה, אינה כמו שאר דברים שמדברים בני אדם, זה לא דומה לדיבור רגיל, לכך גם כן הלשון קצת. הוא בא להסביר מדוע בשירה יש יציאה מהגדר מגבולות הדקדוק. בדיוק. וכאשר השירה בעצמה אינה כמו שאר דברים שמדברים בני אדם, לכך גם כן הלשון קצת אינו רחוק מן דקדוק הלשון לעשות מן עומד יוצא או מן יוצא עומד, שכל זהו הפלגה שאינו מדבר דברים כמו שדרך בני אדם לדבר. ולכך תמצא כי בפיוט של פורים שהיה הנס דבר שהוא הפלגה ביותר, לכך הפיוט מפליג בלשון מאוד מאוד, וכל זה בשביל שבא לספר הנס ולתת שיר על זה, ולכך הפליג בלשון גם כן. וכן בתשעה באב גם כן, במקום שאומרים הפיוט בתשעה באב, שטפנו גודל העיתוננות, הפליג הלשון ביותר, וכן כל הקינות, הכל מפני גודל העיתוננות, הפליגו הלשון. והנה הפייטן עשה זה גם כן בחג השבועות, במוסף של יום ראשון, מונה תרי"ג מצוות, הוא מנע אותם בלא סדר, עד שהכל מטמיעים עליו. אבל נראה שכל עניין הפיוט אינו בדרך לשון, רק בלשון רחוק. ולפיכך עשה זה גם כן, הוא מסביר עם זה למה עשה זה גם כן שמנע המצוות שם שלא כסדר, שאם היה מונה אותם כסדר, היה נראה כמי שיבוא ללמוד, וכי מותר ללמוד תוך התפילה. לכך מנעם בדרך פיוט שאין דבריו כסדר שאר דברים, רק כמי שמפליג דבריו. ומפני כי ראיתי כי מאוד מאוד הפליג הרב עם בן עזר זה דברים בעניין זה על קדמוננו, ומי לא ישים על ליבו ודעתו זה כקדמוננו כל דרכם דרכי חוכמה ותבונה, ומי ששם ליבו ודעתו על דבריהם ימצא כי לא שרו מדרך האמת אף בדבר קטן. לכן אמרתי שלא להשגיח על דבריו כלל, עד כאן.
וואו.
כן, יוצא נגד האי בן עזרא. כן, כן. טוב, עד כאן. צבי, אני מגרזיל, האמא שלו נפטרה.
אה, כן.
כן, כן.